שלום לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? היום הזה אנחנו בעזרת השם רוצים ככה לדבר על כמה וכמה דברים כדי שנוכל בעזרת השם להתחזק. יום רביעי בשבוע, כבר כמה ימים עברו פה במלחמה, 18, 19, כבר לא סופר מה שנקרא. אנחנו לפני כניסה קרקעית, לא כניסה קרקעית, יקיריי, בלי קשר, היום זה עשירי קודש. מי שאיתנו בתוכניות יודע שזה מיזם חברתי שפתחנו כבר לפני מספר שנים, וכל שנה זה מתחדש. מראש השנה סופרים 10 ימים, והיום העשירי בכל פעם ופעם הוא נקרא עשירי קודש, וביום הזה אנחנו עושים אקסטרה, קצת משהו אחד אקסטרה. אז אני יורד היום לדרום, נדבר שאני אחזור מה שנקרא סתם, אבל אני יורד לדרום עם חיילים היום, שכל אחד מאיתנו יחשוב מה יכול לעשות קצת אקסטרה, ואז תשלחו לנו, תכף אני אתן לכם פרטים, אנחנו משתפים את זה, אנשים מקבלים רעיונות, וכך אנחנו עושים עולם טוב יותר בעזרת השם. אז מעבר לזה שהיום עשירי קודש, אנחנו היום בלילה, יהיה היום היורצייט, מה שנקרא, יום הפטירה של רחל אמנו. נדבר קצת על רחל אמנו, ננסה לראות קצת איך אפשר לקחת מהכוחות נפש של האימא הגדולה הזאת לחיים שלנו, שזכותה תגן עלינו. לכן כידוע, זו גם תוכנית רדיו, גם טלוויזיה, אז ברדיו, רדיו קול חי, 92.8 FM ו-93, מי שרוצה להזין לנו ברדיו, מי שכבר מאזין, מה שנקרא, מאזינים הקבועים שלנו, מוטי קופפר באולפן שלנו ברדיו, ואלעד זהבי באולפני, דברו לראות לכם את זה גם בשידור חי, מסכים השונים. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לדעת איך להתחזק היום, איך לצאת לדרך בצורה נכונה, ואיך רחל אמנו יוכל לשמור עלינו, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז בואו נתחיל. סתם שאלה, רחל אמנו, ממה רוחל זה נקרא ביידיש? אמא רחל. לא אומרים אמא שרה, אמא לאה, אמא רבקה, ארבע אמאות, נכון? למה רק ממה רוחל? אמא רחל! וואו, וואו, וואו. נסה להבין את זה היום קצת, לראות איך אפשר לקחת מהדמות הגדולה הזאת כוחות. אבל אולי בוא נפתח בסיפור שלה. רחל, כידוע, היא ואחותה לאה, שתי אחיות תאומות, הבנות של לבן. בשלב מסוים, יעקב אבינו יוצא בהוראת אמו, בורח מאחיו עשיו למצוא לו אישה, ואז הוא פוגש את רחל, ועבורה הוא עובד 7 שנים. כידוע שבתום 7 שנים, אבי הלבן עושה מחטף, מחליף אותה עם אחותה לאה, ופה זה הרגע הגדול בחייה של רחל. הרגע שיעשה אותה עם הרחל. הרגע של המבחן, ובמידה מסוימת לכל אחד מאיתנו בחיים, יש מבחנים בגדול, ויש כנראה איזה מבחן אחד. מעין עקדת יצחק שלנו, מעין הניסיון של החלפת הלאה במקום רחל, אצל רחל אמנו. יש איזשהו פיק מסוים, איזה רגע מסוים. גם דוד המלך, כאשר הוא הפך להיות הרגל הרביעית במרכבה, ככה זה נקרא, יש אברהם, יצחק ויעקב ודוד. זה אותו רגע ששמעי בן גרה מקלל אותו ניסיון קשה, והוא עומד בניסיון הזה ואומר, השם אמר לו כלל, תעזבו אותו מה שנקרא, זה הניסיון שלי. לכל אחד יש את הניסיון שלו, יוסף עם הניסיון שלו, שאז הוא נקרא יוסף הצדיק. כל אחד ואחת מאיתנו, אף פעם לא נדע מהו הניסיון הזה, האם זה עכשיו, האם זה מה שאנחנו עוברים כרגע. כנראה שזה ניסיון גם באופן פרטי, כל אחד ואחת מאיתנו, אולי גם ניסיון לאומי, אולי משהו שהולך להביא אותנו לדרגה הבאה, אני לא יודע בדיוק, אבל מה שבטוח שכל ניסיון הוא בעצם מדרגת קפיצה לדרגה הבאה. כמו שבכל דבר טוב, דיברנו על זה כמה פעמים, יש מבחן לפני כן, אם רוצים להתקבל ליחידה מובחרת, לישיבה מובחרת להבדיל, לאוניברסיטה מובחרת, יש מבחנים, רבותיי, יש מבחנים. לפני כל דבר טוב, יש מבחן. וככל שהדבר טוב יותר, המבחן קשה יותר. אז אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה ולנסות להבין, אבל בואו נראה כיצד הדברים משפיעים, ואז נלמד בעצם מה הכוחות שיש לנו ביד כדי להיוושע מהמצב שלנו כרגע או בכלל. אז בואו נקרא לכם קצת מדרש. מדרש פתיחתא רבתי. זה על מגילת איכה, ולאחר החורבן אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה הנביא, לך קרא לאברהם, יצחק ויעקב ומשה שיתפללו על עם ישראל. עם ישראל נמצא במצב לא פשוט, תחשבו, מחריבים את ירושלים, רציחות, דברים נוראים שאנחנו לא מכירים, גם כי אנחנו מכירים עכשיו, זה בקנה מידה הרבה 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 יותר גדול לזה בחורבנות. לך תקרא לאברהם, יצחק ויעקב ומשה, כאילו שיתחילו להתפלל. שהם יודעים לבכות באותה שעה. אז המדרש מספר שבעצם כל אחד מגיע, מנסה לשכנע את בורא עולם למה לוותר לעם שלו, למה למחול להם, למה שיחזרו חזרה הביתה. אף אחד לא מצליח, לא אברהם אבינו, לא יצחק, לא יעקב אבינו, לא משה רבנו. ואז הרגע הדרמטי, קופצת באותה שעה, קופצת רחל. רחל מגיעה, מזכיר, כולם נפטרו כבר, כן? רחל מגיעה, רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו ככה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה. יעקב אהב אותי, אוקיי? ועבד בשבילי, אצל אבא שלי, 7 שנים. וכשהשלימו אותן 7 שנים, בתום 7 שנים, תחשבו כמה זמן זה, זה המון המון זמן. 7 שנים, מי מוכן לעבוד 7 שנים בשביל מישהי, אוקיי? בסדר. 7 שנים, תחשבו, של ציפייה, של ייחולים, של תקווה, של רצון. מה יהיה בסוף? דרך אגב, ראיתי איזשהו סיפור חמוד, תכף אני חוזר לרחל, שהיו פעם 4 נרות, נר של אהבה, נר של אמון, נר של רגע, אהבה, אמון, ברח לי עכשיו, ונר של תקווה, אבל יש עוד איזה נר שתכף נזכר בו, ובשלב מסוים הנר של אהבה, נר של שלום, תודה, בשלב מסוים הנר של אהבה, אמר, הוא היה בחדר ככה, והוא מדבר לעצמו כבכל הנר, תכלס, נכון, יש עכשיו אחדות, ויש פה כולם ביחד, אבל לא יודע כמה זה יחזיק אחר כך. כבר אתה רואה, אני לא יודע אם יש אהבה בכלל, כולם אינטרסנטים, כולם חושבים על עצמם, וככה הנר של אהבה הלך ודאך. לאחר מכן הנר של השלום, אמר, אחרי מה שקרה עכשיו בדרום, גם אם אי פעם חשבתי שיש אולי פרטנרים בצד השני, עכשיו אני מבין שאין שום דבר כזה, וגם הנר של השלום הלך ודאך. הנר של האמון אמר אותו דבר. פעם היה לי אמון, אתה יודע, במערכת, בצבא, במודיעין, בממשלה. אחרי מה שראיתי, ברגע של פקודה, לא מאשים אף אחד, אבל אף אחד לא היה שם בשבילי, אנשים חיכו שעות, לא מגרוע לב, אבל אתה יודע. אז גם הנר של האמון הלך ונכבה. נכנס ילד קטן לחדר, וראה את 3 הנרות קווים, הוא התחיל לבכות. ואז הנר הרביעי התחיל לדבר. אמר לילד, ילד, אל תבכה, כי אני הנר של התקווה, וכל עוד אני דולק, אפשר להדליק את כל 3 הנרות מחדש. יפה. אז כיוון שאנחנו מאמינים בתקווה, ויודעים שיש תקווה, אז אנחנו תכף נראה שגם אצל רחל אימנו, לא להישבר, אבל תחשבו כמה היא יכלה לזה, לרגע הזה, להתחתן עם יעקב אבינו. 7 שנים. ואז, אומר המדרש, וכששלימו אותן 7 שנים, והגיע זמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני, לבעלי בשביל אחותי. היא מגלה ברגע האחרון, לא הכינו אותה מראש, הפתעה, התקפת פתע, מחליפים לרחל עכשיו, היא רוצה להתחתן עם יעקב, וחיכתה לו 7 שנים, לא יצא לשידוכים אחרים, לא רצה לשמוע, לא התפללה, כאילו היא ידעה, ברור, אני מתחתנת איתו. וברגע האחרון, בליל החופה, מחליפים עכשיו את אחותה, זה מאוד קשה, סליחה, מה אחותי פה? מי מוכנה לוותר על בעלה לאחותה? ולפני החתונה, לא אחרי, אחרי, קחי אותו ואת אמא שלו גם. אבל לפני, בסדר, חס שלום אצלנו, אבל לא. ואומרת רחל אמנו, וכל זה נדברת עם בורא עולם, כן? ואומרת רחל אמנו, והוקשה עליי הדבר מאוד. שמעתם? אומרת רחל אמנו, והוקשה עליי הדבר מאוד. אתה יודע, אבל נהניתי שקראתי את זה? כי זה מראה שהיא אנושית. אתה יודע, מספרים, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, רחל אמנו. זה נראה שהם היו כאלה מלאכים, אתה מבין? הם כאילו צדיקים ברמות אחרות. נכון, הם צדיקים ברמות אחרות, אבל הם בני אדם. וגם לרחל יש רגשות, בדיוק כמו שלי, לך, לך, יש לה רגשות. והלב שלה הוא ענק, 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 וככל שהלב גדול, הרגש עוצמתי יותר. והיא באמת אהבה את יעקב אבינו. כמובן שיש דרגות גבוהות יותר, לא, אולי לא בדיוק אהבה נמוכה כמו שצליל, לא יודע מה, אבל ברמת העיקרון, היא כן אהבה אותו אהבה של אישה. וברגע שנודע לזה, הוקשה עליי הדבר מאוד. כי כי נודעה לי העצה, ועכשיו מה אני אעשה? מה אני אעשה? שימו לב טוב. והודעתי לבעלי, היא מודיעה לי, יעקב אבינו, תקשיב, בשפה שלנו, כן, יש לי הגשה לא טובה, אני מפחד שאבא שלי עושה איזה מחטף, מחליף, לא יודעת מה. ומסרתי לו סימן, שיקיר ביני לבין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. פה המדרש מביא קצת משהו אחר, מה שאנחנו למדנו. בדרך כלל אנחנו יודעים שיעקב אבינו נתן הסימנים. לא, המדרש אומר שהיא הבינה שהולך להיות פה מחטף. יש פה מידע מודיעיני, אמיתי וקונקרטי, אתה יודע, התראות חמות. אז היא עכשיו באה ליעקב אבינו, מה תקשיב, קיבלתי התראה מהמודיעין, יש פה ודאי, פחה ודאי. אנחנו הולכים להחליף בינינו. אני נותן לך סימן שנכיר בינינו, שלא יהיה פה איזה בלגן. היא נותנת לו קוד, בסדר? למרגל, מעבירה לו מסר, מעבירה לו קוד, שנוכל להשתמש בשעת הקפצה. טוב, אז היא נתנה לו, נהדר. מסרתי לו סימן שיקיר ביני לבין אחותי, כדי שלא יוכל להביא להחליפני. ולאחר מכן, ברגע של אמת, תבין, כל זה השיקולים של, במידה מסוימת אני אומר לעצמי, כאילו של אגו, של רצון, אני רוצה את בעלי, סליחה. אבל ברגע של אמת, תראו מה זה רחל אימנו, מה זה העוצמה של אישה, גם מה העוצמה של עם ישראל, תבין, ברגע של צרה, תראה, התגייסנו כולם, מה שנקרא. טוב, אז הוא אומר כך, ולאחר מכן, ניחמתי בעצמי, רחל ישבה עם עצמה, והתחרתה על זה שהיא הולכת לבאש את אחותה כביכול. וסבלתי את תאוותי. זאת אומרת, היא, זה היה לה קשה, זה לא פשוט. היא באמת רצתה מאוד, מאוד, מאוד חתן מיעקב אבינו, זה לא כאילו, בסדר, אז לא, מה יקרה? לא, אז גם לא במושגים שלנו, היא יודעת שהולכת, כל עם ישראל הולכת קצת ממנו. זה נבואה, זה דרגות אחרות לגמרי. וסבלתי את תאוותי, אני רוצה, אני מתאפקת, וריחמתי על אחותי. שלושה דברים, ניחמתי בעצמי, סבלתי את תאוותי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. מישהו אחר אומר, סליחה, זה לא בעיה שלי, לא בעיה שלי. היא מתעכבת בשידוחים, היא אחותי הגדולה, בסדר, מה אני אעשה? אני עוקפת אותה, עם כל הכבוד. זה בא לי, סגרנו מראש, מבחינתי כבר זה היה וורט בינינו, זה לא סתם שעובד פה שבע שנים. אני לא רוצה שאחותי תתבזה, שלא תצא לחרפה, ולערב החליפו אחותי לבעלי, ובשבילי, ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי. לא רק שהיא אמרה את זה ליעקב את הסימנים, היא גם באה לאחותה, לאה, תקשיבי, בוא נגיד לך שם סימנים ביני לבין יעקב, הנה הם, פה 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 פה, היא מגלה לה את הכל. תחשבו איזה גבורה הזאת, תחשבו איזה עוצמה הזאת, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד, אומר פה המדרש, אלא שנכנסתי מתחת למיטה, שהוא היה מדבר איתה, היא שותקת ואני מדברת, זאת אומרת, בשלום היא דיברה בשביל לאה, כדי שבאמת יעקב לא יזהה, שלא יהיה רגע אחד של לאה תתבזה. כל זה כדי שלא יכיר לכל אחותי, וגמלתי חסד אימה, ולא רק שגמלתי חסד, ואחרי זה, סנאלה, ויתרתי, תאמן לי, בחיים שלי מסרתי בשבילה או בשבילו, כאילו מי מעריך, מי? לא, 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 לא. לא רק שהיא עשתה את המעשה הנכון, תקשיב אותו מה כתוב במדרש, ולא קינאתי בה. ולא קינאתי בה. זאת אומרת, אחרי זה לא כאילו אוף, אוף. אתה יודע, אני רואה אותם תחשבו איזה קושי זה. איזה קושי זה. ולא הוצאתי על חרפה. זאת אומרת, יכלה גם אחר כך להגיד, בוא, עם כל הכבוד לכולם פה, אני הייתי אמור להתחתן איתו, ואני מסרתי סימנים. אתה יודע, לפעמים שאתה מוותר, אתה רוצה קצת קרדיט. בסדר, עשיתי פה משהו. לכאורה אם זה לא היה כתוב, אף אחד מאיתנו לא היה יודע את זה. יכול להיות שהיא ויתרה ואף אחד לא היה יודע מה הולך מאחורי הקלעים, איזה מסירות נפש. אנחנו רואים מפה שבסופו של דבר, איך אומרים שעל מעשים שאתה עושה בסתר, בסופו של דבר ינחו לך בכפיים בגלוי. ואז ממשיכה ואומרת לו לקדוש ברוך הוא, מה שאני בשר ודם, אפר ואפר, מי אני, אומרת רחל אמנו לקדוש ברוך הוא, לא קינאתי לצרה שלי, לזה הכוונה שזה לאה, האישה השנייה, ולא הוצאתי על חרפה, אתה מלך חי וקיים, ורחמן, מפני מה קינאת לעבודת אלילים, כאילו זה הבית ראשון, מה אכפת לך שמעובדים עבודה זרה, כאילו תוותר להם, מי זה עבודה זרות? עבודה זרה אין בה כלום, אתה יודע שזה פסלים, זה כלום. והגלית את בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בהם כרצונם, מיד, תקשיבו טוב, מיד, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא אמר בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר את ישראל למקומם. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. תמיד למה קוראים למאמה רוחל? רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו, כתכתיב כומר השם, מילאי כל איך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אז אמא רחל, אתה יודע, אמר לי פעם איזשהו שוטר אמריקאי, שוטר אמריקאי נחמד כזה, אמר לי, פנגר, תקשיב, קיבלנו התראה שבאזור הזה, איפה שאתם הולכים עכשיו, מסתובבת דובה. אז זהרו, אנחנו יוצאים המשטרה עכשיו עם הניידת, לנסות לאתר אותה, ואז תסתובבו פה ברגל וכן הלאה. ואני רואה שהשוטר קצת מפחד. אמרתי לו, מה אתה מפחד? יש לך רובה. אחי, יש לך רובה. לא רובה, אפילו יש לך רובה, כן, לא אקדח. קיצר, אתה יודע, כנף מה. הוא אומר, פנגר, אתה לא יכול להבין מה זה אמא דובה. זה לא סתם דובה, יש לה גורים. ודובה עם גורים, גם אם תבוא עם טנק, תקשיב טוב, היא לא רואה בעיניים. היא תשמור על הגורים שלה, ומהאדרנלין, מה שנקרא, היא תסתער עליך, אתה לא משנה מה יש לך בכלל. להבדיל, להבדיל, כמו שיש אמא דובה, יש אמא רוחל, אמא רחל, שלא תוותר על הבנים שלה. לכן, בזכות רחל אמנו, הקדוש בו מחזיר את עם ישראל חזרה מהגלות, אבל יש פה יסוד שאם נבין אותו, זה יכול לשנות לנו את כל ההסתכלות שלנו על תפילה. טוב, אז רחל מתפללת. רחל נקברה בדרך. שימו לב טוב. רחל לא נקברה לא במערת המכפלה, כמו שאר האימהות, אפילו לא בבית לחם. בדרך, דרך אפרת, כזה נקרא. למה יעקב אבינו קובר את אשתו? בדרך? כאילו מה, לא, בוא, תמצא איזה עיר, לך לבית לחם, מערת המכפלה זה לא רחוק, אתה יודע, בוא, צדר את זה מסודר. למה בדרך? רב חיים שמולביץ, זכר צדיק, קדוש לברכה, מביא פה יסוד, יסוד מאוד מאוד עוצמתי, תקשיבו טוב. הוא אומר את זה ככה, בוא נחריג אחורה, אנחנו במלחמה עכשיו. איפה כדאי שאנחנו נתפלל? אפילו אני אגיד זה בעדינות, או שאנחנו עכשיו מחליטים החלטות, אבל אם עכשיו ישיבות, מתפללות על החיילים הרי, מתפללות שנצליח במלחמה. איפה כדאי שהישיבה תמוקם? האם שתהיה, נגיד, באופקים? או עדיף שנתיבות, סדרות? או שהישיבה תעבור למרכז, בני ברק, ירושלים, לא יודע מה, תחשבו. למה, מה זה קשור? אומר רב חיים שמולביץ, תקשיבו טוב, אנחנו לומדים הכל מהתורה. המלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל כמלחמה מסודרת, זו מלחמת מדיין. במלחמת מדיין כתוב פעמיים, אלף למטה, אלף למטה. זאת אומרת, מכל שבט ושבט לוקחים אלף לוחמים ואלף מתפללים. שימו לב טוב, אלף לוחמים וכנגדם אלף מתפללים. מה זה כנגדם אלף מתפללים? מסביר רב חיים שמולביץ זצ"ל? ששניהם, שתי היחידות האלה, היחידה הלוחמת והיחידה של תומכי הלחימה על ידי תפילה, שתי היחידות האלה יוצאות למלחמה. שתי היחידות האלה נמצאות בשדה הקרב. למה? לא ממש בשדה הקרב, הלוחמים כן, אבל המתפללים הם סמוך ונראה להם. למה? כי יש הבדל, אם אתה מתפלל עכשיו להצלחת החיילים בבני ברק, ירושלים, כדומה, או שאתה מתפלל בשטחי כינוס, בעוטף עזה, בבארי, בסדר? יש הבדל בתפילה, עד כדי כך שבחיים שמולביץ מביא מספר ראיות לזה. ראיה ראשונה, סתם כדוגמה, מביא מהגר. הגר, לצערנו הרב, היה לה בן שקראו לו ישמעאל, וחבל שלא, אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, דן את אדם, באשר הוא שם. בקיצור, הזגר, הרי בורחת משרה, ולוקחת איתה את ישמעאל, ונגמרים לה המים, וישמעאל בשלב מסוים הולך ולצרנו הרב, או לא לצרנו הרב בעצם, הוא חזר בתשובה, אבל הוא מתחיל לגסוס, מתחיל לגסוס. אומר הפסוק, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. הגר נוטשת את ישמעאל, ותלך ותשב לה, מנגד הרחק כמתחווי קשת. כי אמרה אל אראה במות הילד. שימו לב טוב, ישמעאל גוסס, הגר אמא שלו אוהבת אותו, היא פשוט מאוד לא מסוגלת לראות אותו מת, היא שמה אותו מתחת לשיחים ומתרחקת. עכשיו, מה את מתרחקת? מה זה יעזור לכאורה? מה זה יעזור? את אמא שלו, ואת ודאי אוהבת אותו. היא ודאי אוהבת אותו. עכשיו, זה שהיא מתרחקת, זה לא מה שיגרום לו לא למות. הוא ימות, והיא יודעת שהוא ימות. אז למה המרחק הפיזי מקל עליה? תשימו לב, אופם, היא יודעת בשכל, הוא הולך למות. זה סיבה שהיא עוזבת אותו. אבל בכל זאת, למרות שהיא יודעת שהוא הולך למות, היא מתרחקת, וזה מקל עליה. אומר רב חיים שמולביץ, אתה רואה שיש הבדל אם אתה ליד משהו או רחוק ממשהו. ברגע שאתה מתרחק פיזית, הלב מתרחק גם כן. זה כואב, אבל קצת אפילו פחות. ממילא בוא ניקח את זה לחיוב. אם אני רוצה להתפלל על חולה, רוצה להתפלל על מישהו, אם אני מתפלל בעזרת השם, הוא נמצא שם ואני במקום אחר לגמרי, זה התפילה חזקה, אבל זה לא אותו דבר. כשאתה קרוב פיזית, הלב נפתח הרבה יותר. ותגיד לי, אולי זה הגר? לא. אומר האבן עזרא, זו אחת הסיבות שיוכבד, אמא של משה רבנו, שמה אותו בטבע ביאור. והיא לא יכולה יותר להצפינו? בסדר. הרי ביאור, רוב הסיכויים שהוא ימות, רוב הסיכויים שזה תנין יוכל אותו, לא יודע, מה יקרה? הוא יתבע? אף אחד לא חושב, אולי בדיוק יגיע מישהו, והמישהו הזה אולי יציל אותו. אתה שם תיבה, יקיריי, דיברנו על זה שוב כמה אתמול גם נוח, תיבה זה משהו בלתי נשלט, אתה שם אותו והוא צף. אם ישימו מישהו בתיבה, בכנרת אפילו הוא ימות, חס ושלום, בטח לא בים סוף או לא יודע איפה. נו מה, ביאור, מה הסיכוי שלו? אז למה שם אותו בתיבה? אומר האבן עזרא, אחת הסיבות ששלחה יוכבת את בנה על שפת היאור, גם מטעם זה, כי אמרה אל אראה במות הילד. בסדר? אף שידעו מי הוא משה רבנו, אומר רב חיים שמולביץ הצלם, הם ידעו שהוא משה רבנו, שהוא נולד, נתמלא כל הבית אורה. זאת אומרת, הם ידעו, יש פה משהו ענק, אבל כביכול בשפה שלנו, אני לא מסוגלת. אז רואים עוד פעם, ברגע שאני מתרחק פיזית, הלב שלי מתרחק, כאילו, זה כואב, זה לא פשוט, נכון, אבל, כאילו, במידה מסוימת זה טיפה יותר קל. בואו ניקח את זה לחיוב. בואו ניקח את זה לחיוב, ורק אני מרגיש ממש, ממש קרוב, ואני אהיה קרוב פיזית, אז התפילה שלי תהיה רצינית. לכן לבקר חולים, אל תעשו את זה בטלפון אם אתם יכולים. אם אתם יכולים שוב פעם לדעת מה קורה בדרום, אז אם אפשר, לא אמרת להתקרב לדרום, לא להסתכן. אבל הרעיון הוא עיקרי, כן, לפחות נרגיש כמה שיותר קרוב. אולי אפילו טוב לראות סרטונים כאלה של חיילים. לא יודע מה, אני לא יודע מה לתכם הלכה למעשה. אבל אומרים חזל, כך מביא רב חיים שמולביץ, זו הסיבה שיעקב אבינו קובר את רחל בדרך. אומר כך, הוא קובר אותה בדרך אפרת, אפילו לא בבית לחם. למה? כדי שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. נבוזרדן שר הטבחים, אז בצבאו של נבוכדנצר, הוא הרי לוקח את כל עם ישראל בגלות, והם עוברים בדרך, אז כדי שיעברו שם, אז רחל, הם יעברו ליד הקבר של רחל, ואז היא תצא, ואז היא בכתה לקדוש ברוך הוא ותבקש עליהם רחמים, כשממש לידה היא רואה אותם. זאת אומרת, תקשיבו טוב, עמדו פה על רחל אימנו, זה צדקת בקנה מידה שאנחנו לא יכולים להבין, זה לא התפילה שלי, אולי שלכם קצת כן, אבל בטח לא שלי. גם רחל אימנו, קובר אותה יעקב אבינו, כדי שהעם ישראל יעבור לידה, וזה יעורר לה את הלב יותר, אפילו אם היא הייתה במרחק של, לא יודע מה, 500 מטר, קילומטר מבית לחם. היא קרובה, אל תהיה לחוץ, הרב. לא, אתה רואה שלא. הרי שגם אצל, אני מצטט את רב חיים שמולביץ, הרי שגם אצל נשמה קדושה, כרחל אחרי פטירתה אפילו, תבין, זה עוד יותר בדרגה, לא תהיה צעקתה נוראה כל כך, כשלא תהיה קבורה על אם הדרך ממש, אלא בבית לחם, ולא יהיו בני ישראל עוברים ממש סמוך לקברה. זה קירה, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד עוצמתית, שאם אנחנו רוצים באמת להתפלל על עם ישראל, צריכים להיות קרובים אחד לשני, גם פיזית, גם פיזית. אמרת לכם פעם שסיפור כזה חמוד, שאדם שאל את הרב שלו, תגיד לי כבוד הרב, למה שרבים צועקים? למה כשרבים צועקים? הרי הרבה פעמים אתה יכול לראות שני בני אדם עומדים אחד מול השני, כמעט האף נוגע, והם צורכים אחד על השני. נכון? למה? מה אתה צועק? שומעים אותך, שומעים אותך. הרי הם מאוד קרובים, אז למה הם צועקים? למה הם צועקים? אמר לו הרב, שאולי באמת פיזית הם קרובים, אבל הלבבות שלהם מאוד רחוקים. ולכן הם צועקים. כשישנה מריבה, אז אולי פיזית קרובים, אבל הלבבות שלנו? אז אנחנו צריכים לזכור שמאחלים לנו להיות כמו כל חתן וכל קלה. נכון, יש כזה מושג, כל חתן וכל קלה. יש להם קול מיוחד? שמעת פעם חתן וקלה, לפחות בהתחלה, בשבע ברכות, צועקים אחד על השני? לא, למה? אפילו מדברים כזה בשקט, מה שלומך? איך היה היום? למה? כי הלבבות שלהם מאוד קרובים, אז הם לא צריכים לצעוק. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. אפילו אנחנו מתווכחים, אנחנו רבים. מה ההבדל באמת בין ריב לוויכוח? אתם יודעים? מה ההבדל בין ריב לוויכוח? ויכוח לגיטימי. לגיטימי מאוד. כי בוויכוח, שימו לב טוב, אתה דוחה את הנאמר. בריב, אתה דוחה את האומר. עוד פעם, בוויכוח אתה דוחה את מה שנאמר. בריב, אתה דוחה את מי שאמר. וזה שני דברים שונים. לגיטימי שנדחה את מה שהשני אומר, אני לא חייב לקבל כל דבר. אני מוכן, אני אפילו רוצה לכבד, לשמוע, להקשיב, ללמוד, אבל לא חייב לקבל. זכותי לדחות את מה שנאמר. אבל בריב הטעות היא, שבמקום לדחות את מה שנאמר, שזה לגיטימי, אנחנו דוחים את מי שאמר לנו. ופה מתחיל הריחוק. לכן העבודה הראשונה היא עבודה של תפילה. ולהרגיש כמה שיותר קרובים, ויהיה רצון שמפה באמת תיבקע התפילה האמיתית. נקודה ראשונה. אבל יש משהו יותר חזק אפילו מתפילה. מה יותר חזק מתפילה? אם הזכרתי את רב חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש שיבת מיר, בוא נלך שנייה אחורה למלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, רב חיים שמואלביץ נמצא בישיבה. יחד עם התלמידים, וכידוע הסיפור מאוד מפורסם, מתחילה הפגזה. הפגזה מאוד מאוד גדולה על הישיבה בין השאר. הם נמצאים בתוך הישיבה, במקלט, וככה הוא מספר. וכזה אמרתי בהיותנו במקלט במלחמת ששת הימים. שהיה אז מצב קשה. ופגזים נפלו על הבניין. ואז הוא אומר כך. והייתה שם אגונה אחת. אישה אגונה, פירוש דבר אישה, לצרנו הרב שבעלה, מרושע, פשוט ברח, השאיר אותה ללא גט, אפילו לא אלמנה, אתה יודע, לפחות תעשה משהו. אז השאיר אותה אגונה, והיא לא יכולה להתחתן ככה, וזה צער מאוד 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 גדול, וזה רשעות מאוד גדולה לעשות כזה דבר. אז הוא ברח. אז מספר רב חיים שמואלביץ זצ"ל, יחד איתנו, יחד עם הבחורי ישיבה, הייתה אישה אגונה אחת, שלא היה למקלט כנראה בבית, היא באה להיות בישיבה, הוא שמע אותה מדברת עם בורא עולם. תחשבו מה זה, באמצע הזעקה, באמצע נפילת טילים, אז לא היה כיפת ברזל, אז לא היה, אתה יודע, כל מיני אמצעי מיגון אחרים, מדובר פה על טילים, פגיעות ישירות, בבניינים של 67, זה לא בניינים של היום, תמיד, זה לא הלבנים של היום, או הממדים של היום, וכל ההשתפרויות עם השנים, נופלים פגזים, והוא שומע את אישה, אותה אישה אגונה מדברת. והיא אמרה כך, ריבונו של עולם, אני מוכלת לבעלי, שכבר שנים הרבה ברח ונשארתי אגונה. תקשיבו טוב, איך אישה, תראה איזה כוח של אישה, שברגע של הפגזה, במקום, אתה יודע, לצרוח או לאבד אשתונות, מתפללת לבורא עולם ונוגעת דוח בנקודה. הרי אני מוכלת, היא אומרת, מוכלת לבעלי שכבר שנים, לא יום יומיים, זה סבל של שנים, ברח ונשארתי אגונה. ואני מוכלת לו כעת את הביזיון הגדול שביזה אותי. תבינים, זו הרגשה לא פשוטה, זה לא רק שהיא לא יכולה להתחתן, זה הרגשה, הביזיון הנורא, זה כאילו שהבן אדם חצוף, זה מה שאתה עושה לי. ואני מוכלת לו כעת את הביזיון הגדול שביזה אותי ואת הצער הגדול שהיה לי כל הזמן. זה לא עושה כאילו יאללה שילך לכל הרוחות. לא. זה כאב וצער כל הזמן. ואז היא מבקשת. אף אתה, אב הרחמן. אבא לה, תמחול לנו. תמחול לנו. כך היא מבקשת בבניין בזמן ההפגזה. ואז רב חיים שמואלביץ שמספר את זה אחרי זה לבחורי הישיבה אומר. אמרתי. ששבירת המידות של האגונה, זה מה שהציל אותנו במקלט, עכשיו תקשיבו טוב, יותר מתפילתם של בני הישיבה, ומצעקת שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מכל בני הישיבה, אף שדבר גדול עשו. ברור שתפילה וקריאת שמע, קבלת עול מחות שמיים, זה ענק, זה עוצמתי. אבל מה שהיא עשתה, אבל שבירת המידות של יחיד, בן אדם אחד, לא תגיד לי, כל הישיבה עכשיו מעבירה למידות, כל הצופים והמאזינים שלי, חבר'ה, עכשיו כולם ביחד לשבור את המידות, לוותר, לסלוח, זה דבר ענק, אבל אפילו בן אדם אחד, אפילו בן אדם אחד, שישבור את המידות שלו עכשיו, מי יודע מה הזכות הזאת יכולה לעמוד לאותו בן אדם או בכלל. וזוהי העבודה שלנו יקיריי, להבין את הנקודה הזאת. תפילה למדנו, היא חשובה, היא פועלת, היא מועילה, אבל תפילה כאשר רוצים שהיא באמת תועיל, שזה יבוא מהרגש, וכדי לעורר את הרגש צריך להרגיש קרובים, והכי טוב אם אין יכולים להרגיש קרובים פיזית. אז לא מבקשים איתנו עכשיו לרדת לדרום, אני ארד היום בשבילכם, אספר לכם מה קורה שם, אבל הרעיון הוא באמת להרגיש כמה שיותר קרובים, כאילו באמת אנחנו נמצאים שם. לכן ברמה הכי פשוטה אפילו, אם הולכים לבקר חולה או לנחם משפחה, אתה יודע, זה אפשר גם דרך הטלפון, הכל אפשר אם אין ברירה אחרת. אבל אם יש אפשרות, לקום ולהיות ליד הבן אדם הזה, לראות את הסבל שלו, את הקושי שלו, ואז להתפלל עליו. זאת תהיה תפילה אחרת לגמרי. ולכן אנחנו קיבלנו פה כלי עוד יותר חזק מהכלי של תפילה. והכלי הזה נקרא כלי של ביזיונות. ובזכות ביזיונות מגיע משיח. ולכן יש שני סוגי משיחים ומחזל. משיח בן יוסף זה נקרא, ומשיח בן דוד. וכל המהלך הזה הוא יהיה עטוף בביזיונות. כי רחל עוברת ביזיונות, ויוסף עובר ביזיונות, הוא הבן של הרי. תחשבו, רחל עוברת ביזיונות על כל מה שהיא, תחשבו איזה הגשה קשה הזאת. תחשבו שהמצב שלה כל כך לא פשוט, שהיא מוותרת על יעקב, והיא לא זוכה לילדים. ולאה, יש לה כבר שישה בנים, ויש עוד כבר שפחות, שכל אחת מהם יש לה שני בנים, כבר 10 בנים יש, כבר 10 בנים, זאת אומרת, היא לא רק שאין לה ילדים, היא גם נשארת אחרונה, לכאורה זהו, קלו כל הקיצים, אין סיכוי. אומרים חזל, משיח מגיע בהסך הדעת. מה זאת אומרת בהסך הדעת? במילים פשוטות, המשיח מגיע אחרי רגע של ייאוש. הסך הדעת, כמה את זהו, אני לא, אין סיכוי. אין סיכוי, הלך הכל. ממש לא הלך הכל. תזכרו את הסיפור עם 4 הנרות, עם הנר של התקווה עדיין דולק, אפשר להדליק את כל שאר הנרות. ואין דבר כזה שהתקווה נעלמת. קווה לשם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה לשם. אבל רואים דווקא שהמשיח מגיע, זה הגאולה הכללית, אבל ככה זה גם הגאולה הפרטית, דווקא ברגע שאתה מרגיש, זהו, הלך עליי. אין תקנה, אין סיכוי. אין סיכוי לזוגיות הזאת, אין סיכוי שאני אצא מהצרות שלי, אין סיכוי שאני אצא מהתאוות שלי, מההתמכרות שלי, לא משנה מה. אין דווקא כזה. לפעמים דווקא שאנחנו מתייאשים, אבל לא מרצון, אלא אתה יודע, כבר באמת, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, אז בורא עולם מראה לנו, אין ייאוש בעולם כלל. כמו שהמשיח יגיע, ככה האור מגיע אחרי שיא החושך, וככה רחל, ברגע שכביכול נראה, אין, קלו כל הקיצים, ויזכור אלוקים את רחל. מה הוא זכר? את אותו ויתור שהיא עשתה, ויפתח את רחמה. אין דבר טוב שנשכח. אין מצב כזה. כל מעשה שאתם עושים, נרשם, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך, מבחינתנו בעיקר הטובים, בספר נכתבים. והקדוש ברוך הוא רואה, שומע, משגיח, והוא זוכר את המסירות נפש של רחל. ותזכרו, זה אפילו יציל את עם ישראל אחרי זה בעתיד. זה בשלב מסוים אלוקים זוכר, ברגע הנכון, ברגע הכי מתאים, נולד יוסף, שהוא יהיה המשיח שלב א'. ולכן שלב א' של המשיח זה יוסף, שלב ב' יהיה הביזיונות שעוברת תמר, ועובר דוד המלך, תמר כידוע, קלתו של יהודה, היא עוברת הביזיון שלה, לפני ש... שושלת דוד יוצאת ממנה, דוד המלך, כולם מכירים את הביזיונות הנוראים שהאדם הזה עובר, לדעת שביזיונות, אנחנו לא מבקשים אותם, אבל במידה ואנחנו חווים ביזיונות, ואני אומר לך, תגידו תודה שזה בבית, אם זה מהאישה, מהבעל, מהילדים, מהשכנים קצת, לפעמים הרבה יותר טוב משהו חס ושלום, משהו הרבה יותר גרוע, אנחנו לא מבקשים ביזיונות, אבל לדעת שזה כרטיס כניסה, בעצם לאיזושהי מסיבה פרטית, נקרא לזה איזשהו דינר פרטי, רק לחשובים ביותר, רק ל-VIP האמיתיים, ולכן זה מה שזיקה את רחל, באפשרות שלה לדבר מול בורא עולם, זה הסיבה שיוסף, אחרי הביזיונות שהוא עובר אצל אשת פוטיפר, ונזרק לכלא, למרות שלא עוול בכפו, זה מה שהוציא אותו בסופו של דבר, עם שושלת של בית, משיח בן יוסף, תמר ודוד, וזוהי העבודה שלנו. שאלה איך עושים את זה, יקיריי. איך באמת מצליחים לשמור על האחדות הזאת? איך אנחנו זוכים באמת לראות את המשיח? איך אנחנו זוכים באמת להתקרב? תקשיבו טוב. אם רוצים להתקרב, צריך להקריב. ואם רוצים להקריב, חייבים קודם כל להירקב. עוד פעם. אם אנחנו רוצים להתקרב, וזה לא משנה אם זה בזוגיות שלנו, וזה לא משנה אם זה כעם, אז חייבים להקריב. נכון? חייבים להקריב, כי להתקרב, מקריבים. אז מקריבים קצת את הרצונות שלנו, קצת הדעות שלנו, קצת את מה שתכננו שככה דברים אמורים להיות. אנחנו מקריבים. אז ברגע שאנחנו מקריבים, אנחנו מתקרבים. אבל על מנת לאפשר בכלל הקרבה, אני חייב במידה מסוימת לגרום קצת לאגו שלי להירכב. ולהירכב כמו שזרע חייב להירכב באדמה, ורק אחרי שהוא נרכב באדמה יש צמיחה. אם אני לא אתן לאגו שלי קצת להירכב, אין סיכוי באמת לגדילה. אולי, אבל כל התקפת פתע הנוראית והאכזרית היא מחשימה בזכרם של אויבינו, שגרמה לאגו קצת של כולנו נראה לי להירכב, ולצמוח מתוך גבורה אמיתית, מתוך אחדות, מתוך מסירות נפש אחד לשני, זה אולי יביא אותנו באמת לצמיחה הגדולה של לימוד משיח, של העתיד שכולנו מקרבים, מתקרבים, מקווים ומתקרבים אליו. אבל לזכור דבר אחד אחרון, לדעת שאנחנו לא לבד. וכמו שיש ילדים, גם גדולים, אבל ילדים הולכים רכבת הרים, נכון? וואו, 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 איך הם לא מפחדים? עליות וירידות, עליות וירידות. הם סומכים על המפעיל. יש פה מישהו שמנהל את העניינים האלה. אין מקרה פה, אבל תראה, אולי תיפול. יש פה מפעיל, תקשיב, יש פה תכנון, זה להבדיל, להבדיל, יש פה מישהו שמפעיל את העולם, יש פה מישהו שמשגיח לעולם. זו האמונה שלנו שאין מקרה בעולם, הקדוש ברוך הוא רואה, שומע, שומר. אחרי אני מזכיר, מי שרוצה אותנו במיזם של עשירי קודש, אז היום זה עשירי קודש, וזה היום שאנחנו בעצם עושים כל אחד מאיתנו קצת אקסטרה. כל יום צריך לעשות חסד ולהיות אנשים טובים, אין לי בעיה, אבל פעם בעשרה ימים, כמו שמעשרים כסף, ואז יש סגולה, עשר כדי שתתעשר, בוא נעשר מהזמן שלנו. אחד עבור השני. ואז גם עשר כדי שתתעשר, ואם אני מעשר מהזמן, שאני אתעשר בזמן, בריחות ימים שנים, יהי רצון. אז אני יורד היום לדרום לחיילים, אתם תחשבו על מה שאתם עושים, ותשלחו לנו את זה. ולכן אני אתן לכם עכשיו גם מייל וגם טלפון. המייל הוא עבור הסדנה חינמית של חרדות. אם לא קיבלתי את זה עדיין, חבל. אם עדיין אתם מתמודדים חרדות ואתם צריכים את זה, עשינו בעשירי קודש, לפני עשרה ימים, עשינו יום של צילומים לסדנה חינמית, כדי לתת לעם ישראל קצת רוגע ושלווה וכלים איך להתמודד עם החרדה. אז אם אתם רוצים את הסדנה החינמית, אני אתן לכם מייל, תשלחו מייל וקבלו את זה אליכם. והטלפון של המייל, אתם תפתרו, זה הוואטסאפים שלנו. אז תשלחו הודעה ותשלחו מה עשיתם, תחברו אתכם. אז המייל והוואטסאפ, ואז מספר טלפון, 050-379-3379, strudelgmail.com. אני חוזר, מי שרוצה סדנה חינמית של חרדות שעשינו עכשיו, מקוצרת, עניינית, צילמנו את זה עכשיו, לפני עשרה ימים, בעשירי קודש הקודם, מייל אחד, וי, האות באנגלית, ואחרי זה 050-379-3379, strudelgmail.com, והמספר שאמרתי לכם זה גם מספר הוואטסאפים שלנו, שרוצה סרטונים כאלה קצרים שאנחנו שולחים, ושם תשלחו לנו את מה שעשיתם בעשרי קודש, תנו לנו רעיונות מה עשיתם, אנחנו נשלח לכם להראות לכם מה אנחנו עשינו, ויהיה רצון שנעשה עולם טוב יותר. עד כאן לעכשיו, תודה רבה למוטי קופרה טכנאי ברדיו, מאיר ליבוביץ' פה בדיגיטל, מי שאיתנו בווידאו, תשארו שאנו אורח מאוד מעניין, שמתכתב עם כל מה שאמרתי עכשיו, אז נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב בינתיים ולהתראות.